טוב, יאללה, אנחנו מתחילות. ולא היה לנו שיעור הרבה זמן, כן? חזרתי גם מאומן חולה מתה. אני שבועיים מקרטעת בין חום לשיעולים ולמה לא, אבל זה איכשהו עבר, רק השיעולים נשארו לי. לא משנה, רוני אומר לי שהבאתי את הוורסיה החדשה של ה... הוא אומר כל פעם אצל רבנו, מרוב שאנשים מנשקים את הציון, בעיקר בראש השנה, הם משאירים את כל הווירוסים מכל העולם, ואז יוצרים שם איזה מיקס של איזה מוטציה חדשה, ואז רוני תמיד אומר, הנה, תמיד הם חוזרים חולים מאומן, ואז הוא אומר, הבאנו את המוטציה החדשה, את הוורסיה, הגרסה המתוקנת של שנת... קיצר, מתחסנים שם, כן, על הציון, למרות שנזהרתי לא לנשק. אבל נדבקתי, כנראה, את יודעת, טיסות וזה וזה, אבל לא נורא, חזרנו, הנה. ואתם יודעות שאני תמיד אוהבת ללמד דברים שעוברים לי בראש, דברים שאני ככה מהרהרת בהם. ובטיול הזה הצלחנו גם להגיע לבעל שם טוב, נסענו רק רוני ואני כדי להתפלל. והרגשתי שאני חייבת לנסוע להתפלל, כי הייתה לי, אני חושבת שלכולם, אני חושבת שכל אחד שאל את עצמו בשמחת תורה האחרון, כשקרה מה שקרה ונפלו עלינו השמיים, אני חושבת שכל אחד שאל את עצמו, איפה הייתי בראש השנה? כאילו, מה היה החלק שלי בקרייסיס הזה? איך לא הצלחתי? הרי אנחנו כל כך תמיד מתכווננים על ראש השנה, שכאילו הכל נגזר וכל הגשמיות, ועשרתי מת תשובה, ותשובה שלי, תשובה פרטית, תשובה של כלל ישראל, וככה אתה... ואני חושבת שזה... אותי בכל אופן מאוד תפס במקום הזה של אימא לאיזה פחד עכשיו להגיע עוד פעם לראש השנה. עם ראש השנה שעבר אני חושבת שאיכשהו הצלחתי להגיע לאיזשהו תדר והצלחתי להתפלל ולחפש קשר ולרצות להיות בקשר וזה, אז כאילו זה ממש הרגשה של סתירת פנים כזה שאומרים לך, טוב, לכי, תפילות שלכם לא יתקבלו, במיוחד בסוכות. שאומרים תמיד שאם יורד גשם בסוכות, אז זה כאילו המלך מגרש אותנו מחדר האיחוד, שזה הסוכה. ואני כאילו, אני מאמינה שכולנו עובר להם מחשבות, שכל ספרי התורה היו בחוץ, ולא, יכול להיות שירד קצת גשם, אבל לא במצב שמאלץ אותנו לצאת מהסוכה. אז תמיד יש עניין כזה, ירד גשם, לא יהיה גשם בסוכות, ופתאום עם כל הספרי התורה בחוץ, האסון הזה שחווינו, לאומי ופרטי ואישי, והוא לא יכול להיות לא אישי, כי הוא... נוגע בכולנו, ומצאתי את עצמי, מתחילה קצת להילחץ מהמפגש הזה, אתם יודעים, ואתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. ראש השנה, זה הפרשה שקוראים לפני ראש השנה, ואת העניין הזה של אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, אתפכם, נשכם, זאת אומרת, המקום הזה שאנחנו מבינים שאנחנו הולכים לפגישה אישית, זה אומנם אמור להיות ככה כל השנה שאני ארגיש בהשגחה אישית ופרטית אבל באיזשהו אופן ראש השנה הוא יום שמחבר אליו, זה גם יום הדין, יום של משפט, המלך המשפט, וזה גם יום של אהבה, כי זה יום בריאת העולם. ושואלים למה השם ברא את העולם, רגע הבאתי את זה, רציתי מאוד להביא את זה ככה בניסוח יפה, שואלים באמת, כן, הוא מדבר על זה הרב שגר בצורה מאוד יפה, הוא אומר, אהבה ויראה בראש השנה, כן, הוא אומר שבראש השנה זה היום של חידוש העולם, אבל יש פה גם תפיסה של אהבה, כי בעצם שעשועי הבורא ממעשה נברא והיו תכלית הבריאה ומניע לצמצום, זאת אומרת המחשבה על כך חוללה את בריאתו של העולם, או כמו שהאדמור הזקן אומר, חז"ל אמרו שכוונת הבריאה היא נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. ושאלו החסידים מדוע נתאבה לכך הקדוש ברוך הוא, למה הוא כל כך רצה לברוא את העולם שלנו ולצמצם את עצמו וכל תהליך הבריאה. ענה אדמור הזקן שחז"ל משתמשים בביטוי נתאבה, מפני שעל תאווה לא שואלים קושיות, כן? ויש פה איזושהי סתירה בגלל שהאקט הראשוני של הבריאה נובע מממד של אהבה. ומצד שני, יום הדין הוא יום של משפט. מלך במשפט ימיד ארץ ואיש תרומות ירסנה. זאת אומרת, יש ביום הזה סתירה מאוד חזקה בין המלך הקדוש למלך המשפט, אם כעבדים, אם כבנים. זה יום שהוא באמת יום שהוא מחולל בתוך הנפש פנימה, גם פחד ויראה, כי אתה מבין שזה יום הדין, שזה ככה, אתה יודע, כמו שהיינו בגן, שהיו עושים לנו את השוקלים, אוזניים, פה, שם. יום קריטי, יום של תפילות, יום של זה, אני מביא את עצמי, וכמובן יש עוד, ילמדו ויסבירו לעניין הזה שבראש השנה לא מזכירים עוונות, אלא רק ביום כיפור שעושים את הוידוי המפורש יותר. ראש השנה זה יותר יום של המלאכה. אבל כשאני מסתכלת על מערכת היחסים שלי עם אלוקים, אני מודעת לזה שחלק מנושא האמונה ועניין של אמונה זה המקום, עיקר עניין של אמונה זה חדשים לבקריך, זה העניין של ההתחדשות באמונה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר איתנו שהוא יהיה קשר חי, חדש. ראש השנה זה זמן להתחדשות, אומרים שכל ראש השנה יש הערה חדשה. שלא לדבר על זה שאנחנו מסתכלים גם על מעגל השנה, אבל אני תמיד אוהבת להזכיר את זה, שאנחנו צריכים להבין שאדם נברא ביום השישי, שזה בריאת האדם, זה יוצא ראש השנה, ובעצם יש לנו הזדמנות של שעות ראשונות של ראש השנה, שזה בעצם המציאות שלפני חטא אדם הראשון. עוד כשהיינו נקיים ממצב החטא, זאת אומרת, אנחנו מסתובבים בעולם הזה בתוך מסע בזמן, ובעצם בחלקו הראשון של ראש השנה אנחנו נמצאים בתוך זמן מיוחד שבו העולם היה, האדם הראשון היה לפני החטא, לפני החטא הקדמון שהיה ביום שישי בצהריים, כן? זאת אומרת, היום הזה הוא יום מאוד מאוד עוצמתי, וכשאני מסתכלת על הנכונות שלי וההתרגשות שלי והרצון שלי לפגוש את אלוקים ביום הזה, להשאיר אליו עיניים, אז אם אני אהיה כנה, קשה לי. אני עולה לי גוש של דמעות בגרון, אני חושבת שאני קצת מעלה שאלות קצת נוקבות, אבל אני רוצה לדבר על השאלות האלה. אני חושבת שזה שאלות גם שהרבה פעמים עולות בשיחות, כשאנשים מספרים סיפור חיים ודברים קשים שהם עברו, או בכלל השאלה שאסור לשאול אותה, כן? שאסור לשאול איפה אלוקים היה בשואה, או כל מיני מצבים קשים שאנחנו עוברים, שיש לי דיסוננס מאוד חזק בנפש בין מלך, משפט, דין, לבין אהבה, שעשועים, קרבה, אבינו שבשמיים, בנים, כן? והמקום הזה צריך פיוס. אני חושבת שהמקום הזה צריך שאנחנו נתעכב עליו. אני חושבת שהמקום הזה הוא מקום שאנחנו צריכים לבדוק אותו, לפשפש בתוכנו, כי אני חושבת שזה כמו פגישה עם מישהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, אני לא יכולה להיפגש איתו מהחוצה, ככה כאילו לעשות איזשהו מפגש נימוסים כזה, מצוות אנשים מלומדה, ככה לקחת את הסידור ואת המחזור ולהתפלל בראש השנה, ולעשות כאילו שום דבר לא קרה במערכת יחסים בינינו, כי המערכת יחסים בינינו עברה איזושהי טלטלה כעם, כאנשים פרטיים, ואני חושבת שהטלטלה העיקרית היא לא באיזשהו מקום של כעס עליו אפילו, אם אני אהיה כנה עם עצמי, אני חושבת שהוא בסדר, כן? כאילו, אם אני כנה עם עצמי, אני אומרת, ריבונו של עולם, תכלס, כאילו, אתה בסדר. אני בהחלט רואה מה אנחנו לא בסדר, כאילו, מה אני לא בסדר, מה... כאילו, אני רואה את הפלטות שלנו. אני רואה איפה אנחנו נופלים, איפה אנחנו נעלמים לך, איפה... אני לא רוצה אפילו לדבר על המסיבה הזאת בנובה, ואני זוכרת שראיתי שם את הסצנה. זה לא היה נראה טוב. מה נגיד? זה לא כזה היה נראה טוב. כשהייתי אצל הבעל שם טוב, נתקלתי במשל, שזה לא פעם ראשונה שאני נתקלת במשל הזה של הבעל שם טוב, אני חושבת שפעם כבר סיפרתי לכם אותו פה, אבל המשל הזה טלטל אותי מאוד. הוא טלטל אותי מאוד, כי הוא פתאום נתן לי הבנה שבמציאות כזאת של הסתרה, הסתר הסתיר פניי ביום ההוא, במציאות כזאת של חושך, מוטל עלינו לחפש את כל הדרכים של לחדש את הקשר עם ריבונו של עולם, ממקום שגם אם אני בוש ונחלם במציאות שלי, אני אוכל ברגע הזה שאני עוברת, שאנחנו עוברים בפניו כבני מרום, אני אוכל להשאיר עליו מבט ולעשות שם קשר כנה, קשר אמיתי, קשר שבאמת רוצה את החיבור, קשר שיהיה לי גם מה להגיד לו, שאני אוכל גם באיזשהו אופן להגיד לו, תשמע, למרות הכל, אתה יודע, הנה אני באתי להיפגש איתך, אני רוצה את הקשר הזה. ואני רוצה להקריא את המשל הזה של הבעל שם טוב, ואחר כך אני אקרא גם קטע קצר מסיפור של מעשיות של רבי נחמן מברסלב, כי אני חושבת שהבעל שם טוב הוריד לעולם באיזשהו אופן, ברוכה הבאה, אני חושבת שהבעל שם טוב הוריד לעולם באיזשהו אופן, סוג של מציאות חדשה של קשר שלנו עם בורא עולם. זאת אומרת, הראשונים, הרמב״ם וכל מיני דיברו על השגחה, דיברו כמובן, זה מי"ג עיקרי אמונה, השגחה פרטית, דיברו על השגחה, איזשהו סוג של השגחה כללית יותר. הרמב״ם מדבר על השגחה כפי מידת הידיעה שלי בבורא, ככל שאני מקושר יותר לבורא, כך יש עליי השגחה יותר פרטית. זאת אומרת, סוג של כמיים הפנים לפנים, ככל שאני יותר מחובר אליו, אז הוא יותר משגיח עליי בפרטיות. אבל הבעל שם טוב וגם סמן. אוקיי, give it to שי. שי, את רוצה לטפל באירוע? היי, ברוכות הבאות. כן. אוקיי. זאת אומרת ש... הבעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב הביאו בעצם לעולם סוג חדש של קשר עם בורא עולם. ואני רוצה להקריא את המשל הזה של הבעל שם טוב, כי אני חושבת שבהתכוננות לראש השנה וליום כיפור אין יותר מהמשל הזה. אני חושבת שהבעל שם טוב מייצג פה איזשהו קו הגנה מאוד חזק כלפינו, וגם באיזשהו אופן קו של יכולת של יצירת קשר כנה ואמיתי עם אלוהים, למרות כל מה שאנחנו עוברים. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא נותן לי את ההעזה להרים פנים בשלב הזה שאני עוברת מול בורא עולם, והנה אתם ניצבים לפניי היום, לפני השם אלוקיכם, להשאיר אליו מבט ולחפש את הקשר הזה ממקום הרבה יותר מפויס. אני מתנצלת, אמרתי לכם שאני בסוף מחלה לא פשוטה אחרי שחזרתי מאומן, והבעל שם טוב, זה היה חתיכת מסע. בסדר, אז אני מקריאה לכם את ה... משל הזה של הבעל שם טוב הקדוש. אני רק אספר שכשהייתי בציון של הבעל שם טוב, יש לי קטע כזה שאני פותחת ספרים, כזה אתם מכירים מיסטי כזה בארבע בבוקר, את לגשת, דבר אליי, כן, דבר אליי בפרחים, דבר אליי בספרים, פותחת וזה, ונורא נבהלתי שפתחתי את המשל הזה, כי התחלתי לקרוא את המשל הזה, אתם תראו שהוא קצת מבהיל, התחלתי להגיד את עצמי, שיו, מה הוא רוצה להגיד לי? מה הוא מנסה עכשיו סכסך בני לבין בעלי? מה הוא אומר לי פה? מה קרה? מה, אני לא בסדר? כאילו, עלו לי מלא חששות, תבינו עוד מעט מהמשל עצמו. אבל כשהבנתי את המשל, הבנתי שהבעל שם טוב פתח לנו דרך של חסד ואהבה וחיבור עם בורא עולם, ממקום שאין דברים כאלה. אז בואו נקריא את זה, בסדר? זה לא ארוך, זה די קצר. ומספר את זה תולדות יעקב יוסף, תלמידו של הבעל שם טוב, בספרו תולדות יעקב יוסף. והוא אומר, שמעתי ממורי, הבעל שם טוב, אהבה בלב, בדיוק בשבילך השיעור הזה, בואי. בואי, אני אעשה לך הקדמה. אני מספרת על משל שנפתח לי אצל הבעל שם טוב הקדוש, ובעצם אני עושה שיעור הכנה לראש השנה, איך נעיז להסתכל אליו בעיניים כשאנחנו עוברים לידו, איך בלי לכעוס עליו על כל מה שקרה, וגם בלי להרגיש לא בנוח על כל מה שעשינו. איך מחדשים את הקשר עם ריבונו של עולם בראש השנה הזה, בהתחדשות מוחלטת שאמונה, זה שם נרדף להתחדשות. שמעתי ממורי, מהבעל שם טוב, משל לסוחר אחד שהיה בים, והיה סוער הים, והולך למאוד עד סכנת מיטה. אז הסוחר עמד בתפילה שינצל בזכות אשתו הצנועה. והיה שם אקום, עובד כוכבים ומזלות, כן, עובד עבודה זרה. ותמה לסוחר, שאנחנו מבינות שהוא יהודי, שהתפלל עבור זכות אשתו, והשיבו שבאמת ראוי להפליג בשפחה. בסדר? סצנה קצרה, אנחנו מבינים אותה, נכון? סוחר יהודי נוסע באונייה בים לעסקים, הוא מתחילה שערה, הם בסכנת מוות. היהודי עומד, פורס ידיים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, תציל פה אותנו בזכות אשתי הצנועה. שומע את זה העובד כוכבים ומזלות, כן? ואומר לו, מה, היא כזאת ראויה? אז היהודי אומר לו, כן, היא ראויה. היא ראויה שיצילו אותנו בזכות צניעותה. אמר זה האקום, אמר זה, עובד כוכבים מזלות, אני אלך ואפתנה. הוא בא לסוחר היהודי ואומר לו, היי צנועה, בוא נראה, אני אלך לפתות את אשתך. ואיזה אות אתה מבקש ממנה? איזה סימן אתה רוצה? שאתה תבין שהצלחתי לפתות אותה? תבינו, אני יושבת בארבע בבוקר אצל הבעל שם טוב, מתחילה לקרוא את זה. ואני אומרת, מה, אתה הולך לסכסך בני לבין בעלי? מה אתה עושה פה? מה לפתות? מי יפתה אותי? מה קורה פה? מה? אתם לא מבינים איזה דפיקות לב היו לי מהסיפור הזה. והשיב שיש לה טבעת אחת חשובה על ידה, ואם הוא, אם הוא יביא את הטבעת הזאת, אז הוא יבין שהיא נפלה. והסכימו לאיזה כנס, שייתן כל אחד סחורתו לזה שכנגדו שינוצח. רסמי עשו עליה התערבות, כן? עשו התערבות על כסף, רשמי, כן? והלך אצלה לפתותה, ולא יוכל להתקרב אצלה כלל. וחזר, ובא אליה כמה פעמים, באומרו שיש לה סוד מבעלה, ולא השגיחה עליו. עד ששכר את שפחתה, לגנוב ממנה את הטבעת בכמה תחבולות שעשה, ועלתה בידו. ובא עם טבעת, זה הסימן לבעלה. בא לבעלה, אומר לו, הק, הנה הטבעת של אשתך. זה מטלטל. איזה סיפור. כאילו, אני אומרת, בואו נמשיך. ובא עם הטבעת, זה הסימן לבעלה, ולקח את הסחורה ממנו, כן, מה שההתערבות זה התערבות, לקח את הסחורה, ובא הבעל, הסוחר היהודי, בספינה ריקנית אל ביתו. ובשומע האישה, מביאת בעלה, אז קישתה את עצמה, ויצא לקראתו בדברי ריצוי ואהבה שהיה ביניהם מאז וקדם, וכל זה לא נכנס באוזניו. והייתה תמאה עליו, ולא ידע על מה ולמה זז מחיבתה ואהבתה. ובא עמה לביתה ולגבו בעל עמה. כן, אנחנו מבינים את הסיטואציה, הבעל התערב עם אותו סוחר גוי, הגוי עובד על האישה, גונב ממנה את הטבעת דרך השפחה שלה, מביא, הנה התערבנו, הבעל נשבר מזה, חוזר הביתה, הוא לא אומר לה מילה, אחר כך אנחנו גם נדסקס את כל העניין הזה מבחינת הפנימיות של זה, לא אומר לה מילה, שותק, ליבו נשבר, היא לא מבינה למה בעלה לא מתלהב ממנה יותר, היא מרגישה שמשהו פה קורה, אבל אין שיחה גלויה על הדבר הזה, אין שיחה כנה, והם חיים ככה, כן? במין מציאות כזאת של בלי חיבה ובלי אהבה, ומין מציאות של דיכאון בבית. וסיבב הדבר, עד ששלחה מעל פניו, בספינה על הים בלי מנהיג, הסוחר היהודי, אפשר להגיד מואס באשתו, שולח אותה לים בספינה בלי מנהיג. רק הבעל, הסוחר היהודי, כסות ולשון שינה. שינה את הכסות שלו, את הלבוש שלו ואת השפה שלו, כן? כאילו הוא מלאך א', ממנהיגי הספינה לבדו, כן? תחפש לאיזשהו מלאך מאנשי הספינה, היא לא יודעת שהיא בעצם נמצאת בספינה עם בעלה. היא לא יודעת את זה. והלכה בספינה כמה ימים. וואי, תסיקי, אני מתחילה לפקוט. בלי מאכל ומשתה. והתחננה מזה המלאך שייתן לה מעט אוכל להשיב את נפשה. ואמר, אם תנשקי אותי, אזי אתן לך. וכך עשתה בהכרח. ואחר כך תבעה לתשמיש וחו. והיא היום באה הספינה לחוף הים, וזרקה את הספינה, וקפצה ליבשה, וביקשה אוכל, ומצאה בית אילנות. א', שהאוכל ממנו נעשה מצורה, ב', האוכל ממנו נתרפא מצרעתו, ולקחה את זה בתרמילה עד שבאה לבית המלך בדמות איש. והוא צרח שם לרפואה זו, והיא עשתה רפואה, ונתנו לה הון רב. אותה אישה יהודיה, אשת חיל מימצא, כן? היא מוצאת, נמצאת במשבר הזה בספינה, היא מצילה את חייה, כן? מה שנקרא, מלחמה על החיים, קופצת מהספינה, נמלטת משם, מוצאת איזשהו עץ, אתם יודעים, אשת חיל, מסתדרת. עושה רפואה פה, עושה שם, זה, זה. הצליחה להביא הון רב, והיא חוזרת הביתה. וחזרה לביתה, ומצאה לבעלה. והתרעמה עליו מה שעשה לה. ששילחה מביתה בספינה עם מלאך אחד מכוער, והוא צריכה לנשקו ושאר דבר מכוער עבור גודל צער, אכילה ואחו. והבעל שמח בליבו על גודל תרעמותה וצניעותה. וחקר הבעל וימצא הדבר ששקר ענה בעקום, שגנב את הבעתה, ונתברר הדבר, ואז עשה בו שפטים וכו. זה המשל. משל קשה. שמלא המון המון שאלות. אז קודם כל בואו ככה נעשה פוקוס, מה שנקרא, נאסוף את זה ונבין, כאילו אנחנו מכירים במשלים ואנחנו לומדות את זה גם הרבה פה. דקה. אנחנו לומדות את זה הרבה, שבעצם המלך בסיפור, תמיד בסיפורים של רבי נחמן מברסלב, המלך זה אלוקים, כן? פה אנחנו מבינים שהבעל שם טוב גם מספר לנו פה על מסכת של מערכת יחסים, אם דיברנו בתחילת השיעור על מערכת יחסים ביני לבין אלוהים, זה בעצם מערכת יחסים שלי איתו. ובעל השם טוב בא לספר לי. הוא בא לספר לי שאנחנו יורדים לעולם הזה בעצם, לתוך מציאות של ניסיונות, ופה בכוונה אני מקריאה משפט מרבי נחמן מברסלב, מהמסיעה הראשונה שלו, שהוא מדבר על זה ואומר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע אותה, היה לו עירוש של תשובה, וזוהי, זה מעשה מעבדת בת מלך. ומספר רבי נחמן, שהוא נינו של הבעל שם טוב, מספר ככה, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע אימה מאוד. זה שדיברנו על המציאות הזו של בריאת העולם, שנתהווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, אמרנו, יום ראש השנה זה יום בריאת העולם, מצד אחד זה מקום של אהבה, כאילו אתה אוהב אותנו, רצית להשתעשע במסירות נפש שלנו, במצוות שלנו, בשבח והודעה שאנחנו משבחים ומודים לך, שזה בראת את העולם, זאת אומרת שראש השנה יום בריאת העולם זה יום שמעיד על המון אהבה, מצד שני, זה יום של משפט ודין, שזה שני הפכים. ובוא נראה רבי נחמן מתאר את זה. פעם אחת היה מתוועד אימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני, והיה אביה מצער מאוד והלך לבקשה, אנה ואנה. זאת אומרת, שרבי נחמן מברסלב וגם הבעל שם טוב מספרים לנו בצורה של משל, שאנחנו מגיעים לעולם הזה, שזה עולם שאומנם נברא, כי הקדוש ברוך הוא נתאבה לדירה בתחתונים, כמו שמציינים חז"ל, אבל בעצם, עצם ירידה לעולם הזה, ירידה לעולם לא מתוקן, ירידה למקום שבור, ירידה למקום שלא טוב. וגם במשל של הבעל שם טוב, אנחנו מבינים שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על הדמויות בסיפור, הסוחר היהודי, הוא בעצם הקדוש ברוך הוא, והאישה היא בעצם עם ישראל השכינה. וצריך להבין שבעצם כל הנושא של משל, בין היחס, בין אלוהים לבינינו, בין השכינה לבין הקדוש ברוך הוא, זה משל שהוא מאוד מקובל בחז"ל, יש את שיר השירים, שאני חושבת שאין יותר מזה שמדגים את הנושא הזה של המשל, של אהבה בין גבר לאישה, שזה דרך אגב, אני אומרת בסוגריים, אני כל כך אוהבת להגיד את זה, שכשקוראים את שיר השירים מבינים שביהדות אהבה בין גבר לאישה, בקדושה או בתארה, זה הדבר הכי גבוה שיש, זה הדבר הכי קדוש שיש. כי לצערי, המון פעמים לוקחים מוטיבים מהאסלאם או מהנצרות, שזה חטא וזה נורא וזה מגעיל וזה... אז סתם פתחתי סוגרם כדי להגיד לכם שזה לא. אין מה לעשות, אם אני לא שותה, אני מקבלת התקפת שיעולים. ובתוך הסיפור הזה של הבעל שם טוב, אנחנו מבינים שהבעל שם טוב פותח לנו פה איזה סוג של מערכת יחסים של הבנה שביני לבין הקדוש ברוך הוא יש פה איזושהי מערכת יחסים שהיא לא ברורה לחלוטין. קודם כל בסיפור הזה יש דברים שמאוד מקוממים. ההתקוממות הראשונה שלי זה כשאני רואה בכלל שאני מועדת לאיזושהי התערבות. אתם מבינים גם שהסוחר האקום זה בעצם היצר הרע, הסתרה אחרא, השטן, כן? כאילו אם אנחנו מסתכלים על זה בתור סרט מדע בדיוני מטריקס, אז יש את הסמ"ם, כן, שזה הסייפר שבמטריקס, הכוחות הרשע והפשע, ויש את הכוחות הטוב. ובעצם כל העולם הזה הוא מין מקום של התערבות כביכול בין כוחות הרע לטוב, שהקדוש ברוך הוא יושב ומסתכל בעצם משתעשע בסוג של המשחק שקורה פה לפניו, ובעצם מעביר אותנו בניסיונות. יש פה משהו שהוא קצת מקומם, שאתה בא ואומר, וואלה, לא בא לי שתתערב עליי, לא בא לי על זה. לא בא לי לעבור את המסלול הזה, לא בא לי. ואני זוכרת שהמון פעמים כשאני אומרת לעצמי את הסוגיה הזאת, לא בא לנו ניסיונות, לא בא לנו מעברים כואבים, לא בא לנו את כל הסיטואציה הזאת שקורית פה. עכשיו גם צריך להבין שבתוך המשל הזה, מעבר למקום של ההתערבות, שבעצם אנחנו מושא, אנחנו, כן, בת ישראל, עם ישראל, אנחנו המושא של ההתערבות בין הכוחות הטובים לכוחות הרעים, יש גם איזשהו מקום של הבנה גם ש... כל העולם הזה הוא זה סוג של תחפושת אחת גדולה. זאת אומרת, הבעל שם טוב בא ובעצם מנסה לספר לי שכל מה שאני עוברת פה, תשימו לב כמה תחפושות יש פה. הוא התחפש והיא התחפשה, גם האישה דרך אגב מתחפשת באיזשהו שלב, כן? היא לקחה את התרמיל והיא באה לבית של המלך בדמות של איש, שהיא בורחת מהספינה, היא גם מתחפשת לאיש. זאת אומרת, המקום של ההסתרות האלה בתחפושות זה משהו שהוא מוטיב חוזר פה במשל, הוא שוב חוזר ושוב חוזר ושוב חוזר. זאת אומרת שגם יש פה איזושהי סיטואציה שהבעל שם טוב מנסה לצייר לי את המציאות שאני רואה מולי באור חדש לגמרי. וכשאני קוראת את המשל הזה, אותי זה מאוד חיזק מהנקודת ההבנה שבסופו של דבר יש פה כמה עניינים חזקים שהבעל שם טוב בא להרגיע אותי. גם כשאני באה לבית משפט, כן, בראש השנה שאני אבוא למשפט. קודם כל, הטיעון הראשון של הבעל שם טוב, שזה טיעון מאוד מאוד חזק, זה שלכתחילה הורידו אותי למקום שהוא לא טוב. זאת אומרת, לכתחילה ירדתי, איך הוא אמר פה, שהלא טוב ייקח אותך? זאת אומרת, לא עשיתי כלום. לכתחילה לא עשיתי כלום. שתדעו לכם שיש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע מרגשות האשמה והבושה שאני ניגשת אליהם, בפרט ביום כיפור וראש השנה. אתם מכירות את זה? פתאום מגיע אלול. את אומרת, וואי, כאילו, כל הקבלות שקיבלתי באלול שעבר וראש השנה, איפה אני ואיפה זה? ותחושות אשמה ובושה. אז יש איזה מקום כזה שלא בא לי כל כך להתפלל. כאילו, אני גם מרגישה איזה נבח כזאת שמשקרת שוב פעם, אני אעבוד עליך. ויש משהו במשל הזה שהבעל שם טובה ואומר לי, תקשיבי, בלכתחילה, את מושלמת. הסוחר היהודי שאומר, ראוי העולם להתקיים ושהסערה הזאת תשכח ושנזכה פה לחיים ושאונייה לא תטבע בזכות אשתי הצנועה, זה אני, זה את, זה עם ישראל. בלכתחילה עם ישראל כמו שהוא, ראוי, מכובד, ראוי, צנוע, אהוב, ראוי לכל הטוב שבעולם. ומי מעיד על זה? מעיד על זה הבעל שם טוב, שעשה עליות נשמה, והוא מעיד על זה שזה מה שהקדוש ברוך הוא חושב עלינו. שאנחנו לכתחילה ראויים, מושלמים. אין בנו מום. ראויים לכל הטוב שבעולם. ועכשיו אנחנו יורדים לתוך המציאות הלא מתוקנת של העולם הזה, ומתחיל פה איזושהי התערבות, ואני בעצם חותמת, איך שתמיד אני אוהבת להגיד את זה, על מסלול של גולני, נשמה שיורדת לעולם חותמת על המסלול, לכל מי שהולכת לעבור, והוא אומר לה, את מוכנה לרדת לעבור את כל המסלול הזה? כי כל מקום, בהתערבות הזאת שיש לי, בכל מקום שאת תוכיחי, שאת ממשיכה לדבר איתי, אני מנצח בהתערבות. עכשיו תבינו את הסיטואציה פה. עם כל הנפילה הכי קשה שהיא נפלה, אני זוכרת שקראתי את זה, שהוא אמר לה, תנשקי אותי. ומציין את זה פה, הבעל שם טוב, מתי מגיעה הנפילה? מתי הנפילה מגיעה? או שזה בתרמית, שהשפחה גונבת לי את הטבעת, או שהיצר הרע עובד עליי. אין פה כוונת זדון, כן? אם אנחנו מסתכלים פה על, אין פה כוונת זדון. עצר הרע גנב לי את הטבעת, כן? הוא גנב את זה, זאת אומרת, יש פה איזשהו מקום של גניבת דעת. המקום השני שהוא בא ואומר, זה ששולחים אותה לבד, שהשליחה הזאת באונייה, הוא בעצם הוציא אותי מהארמון של המלך. חורבן בית המקדש, אני נשלחת לגלות, אני בהסתרת פנים מוחלטת, אני נמצאת באונייה שאני רואה שם איזה מלאך גוי מחופש, כן, מכוער, כמו שהיא מציינת את זה פה. הכל המציאות נראית מכוערת ולא קשורה. אין הרמוניה, אין קדושה, אין השלמה, אין מקום, אין תחושה של בית, של מקום. הספינה מטלטלת שם בים, במקום של הראיות, מקום של... ואז בתוך המקום הזה, תראו חבל שם טוב מספר לנו למה אנחנו נופלים. כאילו יש מקום של הבנה שהנפילה לתוך מקומות לא טובים, כן, שהלא טוב ייקח אותך, ולמקומות שאני נופלת ללא טוב, זה בגלל שאני רעבה וצמאה. היא מתחננת לאוכל, היא מתחננת למים, היא מתחננת לחיות. והבעל שם טוב בא פה בעצם מספר לנו לדור שלם, שהריקנות הזאת שאנחנו מרגישים, והשעמום, והשיממון, והחוסר יכולת להרגיש קדושה, הרי זה מה שמאפיין את הדור האחרון, דור העקביים, כן? המחוספס, דורכים באפר. זה דור שטנאים גדולים לא רוצו לרדת בו. אין ריגוש, אין חיות, אין קדושה. זה לא משהו שאתה אתה כל הזמן מחפש אקשנים. אתה כל הזמן מחפש משהו שייתן לך חיות. התמכרויות למיניהם, כן? אנחנו מדברות על זה הרבה. זה לא שאנשים נמצאים במקום מאוזן והם רצים לקחת, להתמכר לדברים. לא, אנשים מיובשים ברקנות, בשיממון, בחוסר יכולת להרגיש קדושה, דיכאון, עצבות, בדידות. היא יושבת שם לבד בספינה ומתחננת לאוכל ומים, ואז המלאך הזה בא ואומר לה, אני אתן לך, וכך עשתה, בהכרח. זאת אומרת, הבעל שם טוב דרך המשל הזה שלו נותן לנו פה איזשהו פתחון פה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ושכשהוא שואל אותי, אייקה, אז עולה התשובה של הדור המודרני, הדור שלנו, בשיר של שולי רנד, שצועק לו בחזרה, אייקה, אתה שואל אותי איפה אני? אני שואל אותך איפה אתה? שזה איזושהי יזות של הדור הזה. כי אייקה לכתחילה, אתם יודעים, זה הקריאה של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון אחר החטא. איפה אתה, אייקה? מה קורה איתך? והדור הזה שלנו מרים עיניים לשמיים בהסתרה המוחלטת הזאת וצועק לו בחזרה, אייקה. והמשל הזה ממשיך לתוך מקום של הבנה שבתוך העולם הזה אני יכולה להמשיך להסתדר, כן? זאת אומרת, הבעל שם טוב מודע לזה שהנשמה היהודית יכולה להסתדר איפה שיזרקו אותה. הנה, האונייה נעצרה, ברחתי מהאונייה, מצאתי עצים, צריכתי לתרגן על פרנסה, קיבלתי כבוד, התחפשתי לאיש, ריפאתי את המלך, כן? כמו שהוא מספר את זה פה במשל. זאת אומרת, ברור לבעל שם טוב שכל יהודי, איפה שלא יזרקו אותו, אנחנו נסתדר. עושה מסחר קצת, עסקים, גשמיות, אנחנו נסתדר עם הדבר הזה. אבל השאלה אם אותו יהודי מצליח להבין שבסופו של דבר הוא נמצא פה בחיפוש אחרי מטרה ותכלית שם. מטרה והתכלית היא בעצם חיבור אליו. אז מגיע הקטע הכי יפה של המשל הזה. היא חזרה לביתה, שזה הבעל שם טוב אומר לקדוש ברוך הוא, הם חוזרים אליך הביתה. הם חוזרים אליך הביתה, לא משנה מה הם עברו, מה הם עשו, מה הם חטאו, מה הם נפלו. כן, זו אישה שכביכול במשל בגדה בבעלה. כן? הם חוזרים הביתה, תמיד. אומר פה הבעל שם טוב לקדוש ברוך הוא, הם חוזרים הביתה. ומצאה לבעלה. מחפשים אותך ומוצאים אותך. זאת אומרת, היא מצאה כי היא חיפשה אותך. והתרעמה עליו מה שעשה לה. ששילח אותה מהבית בספינה עם מלאך אחד מכוער, והוא צריכה לנשקו, ושאר דבר מכוער, והוא גודל, צער, אכילה וכו, והבעל שמח בליבו על גודל תרעמותה וצניעותה. מלמד אותנו פה הבעל שם טוב, סוד מטורף, שאחר כך נין שלו, רבי נחמן, יגיד, ההתבודדות היא מעלה עליונה על הכל. שכל מה שהוא רוצה מאיתנו, בסופו של דבר, עם כל מה שעברנו, וכל התהפוכות, וכל המרחק הרב הזה שעברנו, שהתרחקנו ממנו, בסופו של דבר, ממה הוא שמח? מזה שאני אפילו כועסת עליו, שתראה למה נאלצתי ליפול, כי, כי אתה שלחת אותי. כי אתה שלחת אותי מהבית, כי אין לנו בית. ונזרקנו, ולא היה לי אוכל, והייתי צמאה, והייתי רעבה, והייתי ברקנות, והייתי בשיממון, והייתי בשימו, ונפלתי, והיא מספרת לו הכל. בכנות מוחלטת. והבעל שם טוב בעצם נותן לנו פה סוד מטורף, עד כמה הכנות הזאת, זה מה שהוא מחפש מאיתנו. כי בסופו של דבר, אם אני מסתכלת על כל המשל, מה שהבעל שם טוב מספר לי פה, סודות מעולמות עליונים, זה שהירידה לעולם הזה היא לירידה לעולם של ניסיון, לעולם של לא טוב, לעולם שלכתחילה מורידים אותנו ומפילים אותנו פה גם. אנחנו נופלים ועובדים עלינו ומשקרים לנו ואנחנו לא תמיד מצליחים. ואז אנחנו מתייבשים ומורעבים ובוגדים כביכול בקדוש ברוך הוא, לא כי אנחנו רוצים אלא כי הוא הוכרחה לכך, כי הנשמה מיובשת ומחפשת חיות ומחפשת מקור שמחה. מחפשת קשר, מחפשת שייכות, מחפשת אהבה. וכל אחד יכול לדמיין מה זה המסע שלו בספינה הזאת, ואיזה מלאך מכוער הוא נאלץ לפגוש שם. אבל הבעל שם טוב מספר פה דבר מטורף. ואפילו בהסתרה שבהסתרה, גם שם השם יתברך נמצא. אומר את זה אחר כך, אחרי דור שניים, הנין שלו, רבי נחמן מברסלב. החידוש הכי גדול פה במשל הזה של הבעל שם טוב, שהדבר הכי קשה שעברתי, הסיוט הכי גדול שהיה לי, המקום שהכי היה לי קשה, הוא היה שם איתי. קצת קשה לי להגיד את זה בהסכמה עם המשחק הזה, כן? בא לי לקלל ולהגיד למה התגייסתי לגולני, לא בא לי על זה. אבל התגייסנו לגולני, אנחנו חלק מהמסע הזה. של הירידה לעולם הזה לתוך המציאות של הלא טוב, של העלאת ניצוצות, של הדור האחרון. כל מי שנמצא פה חתם על המסלולים האלה. שאנחנו בדור האחרון אמרו שזו הולכת להיות המלחמה הכי קשה. ובתוך המקום הזה, ההבנה הזאת היא גם בספינה, במקום של הנפילה הכי קשה. גם בספינה, במקום של הנפילה הכי קשה, בעצם ההבנה היא שמי שנמצא שם מולי זה הקדוש ברוך הוא. ויש הרבה מה להגיד על זה. כן? יש הרבה מה להגיד על זה, כי זה לא דבר פשוט לחשוב אותו, להגיד אותו, זה משהו מאוד מאוד עמוק בתובנה הזאת. אני רוצה להקריא לכם משהו מהרב ברייטר, שמסביר את הסוגיה הזאת, איך בעצם מאחורי הכל עומד הקדוש ברוך הוא. תתרכזו, אני מקריאה את זה ככה, זה לא ארוך. רק אני אסביר שהרב ברייטר, זכר צדיק לברכה, הוא נרצח בשואה. הוא היה אחד מתלמידי החכמים הכי גדולים שחיו בלובלין, והוא הפך להיות ברסלבר. הוא היה מוורשה ובלובלין, כן, הוא הלך ללמד שם חסידות. הוא מה שנקרא נשרף והפך להיות תלמיד של רבנו. ותשימו לב מה הוא אומר. עמוד של יד השם. זה מקונטרסט שנקרא חלוקי הנחל. יסוד היסודות ועיקר העיקרים, מה שזכינו לשאוב ממימי הנחל, מרבי נחמן מברסלב, הוא לדע ולהיוודע. זאת אומרת, זה לדעת וגם לחוות את זה, כן, לדעת גם מצורה חוויה של חוויה אישית. כי כל מה שעובר על האדם, בין ברוחניות, בין בגשמיות, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל בגזירת היוצר הוא. כי אם האדם איננו ראוי ולא זכה עדיין להתקרב אל הקדושה ואל המצווה לעשות אותה, מבלבלים אותו מן השמיים ממנה. כי נתגלגלת בתוך מחשבותיו מחשבה מבלבלת כזאת, אשר אינה מניחה אותו לעשות את הדבר שבקדושה אף שרצה לעשותה. וכל זה אינו חס ושלום לנקמה מהשם יתברך, כי אם ברחמיו יתברך, המרחם על כל מעשיו, יודע ועד דיין אמת, שיודע שאי אפשר לקרבו אל הטוב, לקרב אותנו אל הטוב, כי אם בדרך זה להודיעו איך הוא רחוק מטוב, ואיך הוא עומד במדרגה פחותה כזו, ואין עליו לעשות, כי אם לצעוק אחר המעשה הרע להשם יתברך על זה, ולספר הכל לפניו יתברך, ולשפוך ליבו בתחנונים, ולפרש שיחתו לפניו, ולבקש ולהתחנן על נפשו שיזכהו השם יתברך להתקרב אל הדבר שבקדושה. וזהו נפלאות סמים דעים, ועל יסוד זה סובבים והולכים כל המאמרים וכל התורות של הליקוטי מוהר"ן, וכל מיני התחזקות, ובפרט התורה שאזמר לאלוקי בעודי. ליקוטי מוהר"ן, סימן רשפוי ב', מי שמכירה רשפוי ב' זה שצריך לדון את עצמו ואת אחרים לכף זכות. ושימו לב למה שאומר פה הרב ברייטר, שזה בעצם סיכום של המשל הזה של הבעל שם טוב שקראנו. אחר כך אני אדייק את זה עוד קצת. הוא אומר דבר כזה, כי זהו עיקר לימוד הזכות שכל הירידות שעברו עליו ועליהם, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל מן השמיים כדי לקרבו בדרך הזאת. אבל רחוקים מצדיק האמת אינם מבינים זאת, וגם המקורב צריך זכות גדול שיזכור זאת תמיד. ועל כל מה שעובר עליו, יתחזק בתפילה להשם יתברך, שיתקרב על ידי הירידה, ואל יתרחק על ידי חס ושלום. מה שהרב ברייטר אומר פה יכול להישמע מאוד קשה לכל הנושא של בחירה. בואו נסביר את זה רגע בכמה דקות. אני אסביר את זה ככה. מה שהרב ברייטר אומר פה בעצם, שהוא עושה את כל המעשים, כן? זאת אומרת שבאיזשהו אופן, גם אם יש בחירה חופשית לאדם, שזה אחד מיסודי האמונה ביהדות, שיש לאדם בחירה חופשית, כן? ועדיין, הסוגיה הזאת שבחירה חופשית יש איתה המון עניינים, כי זה עניין של הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים, והרמב״ם מדבר על זה הרבה, שבעצם אין, הבחירה החופשית היחידה שיש לך זה להבין שהכל ממנו. יש פה דקויות שאני לא אפרט אותן כרגע. אבל מה שצריך להבין, זה שרבי נחמן בא פה בצורה קצת, וגם הבעל שם טוב, אם תשימו לב במשל של הבעל שם טוב וגם מה שרבי נחמן אומר כאן, באיזשהו אופן, הוא בא לקדוש ברוך הוא באיזושהי טענה ואומר, מה אתה רוצה ממנה? מה היא אשמה? מה היא אחראית על מה שהיא עשתה? היא לא עשתה כלום. איך אומר פה רב ברייטר? היא נפלה כי אתה בלבלת אותה. אתה הכנסת למחשבה לראש לבלבל אותה. אתה הפלת אותה לעבירה. איך אומר פה הבעל שם טוב? אתה התחפשת והיא הייתה אנוסה. ולא הייתה לה ברירה, ועבדו עליה, וגנבו לה את הטבעת. זאת אומרת, גם הבעל שם טוב וגם רבי נחמן מברסלב, באיזשהו אופן, מלמדים עלינו זכות בצורה קיצונית, שאני חושבת שיהיו גדולי ישראל שיבואו ויגידו, טוב, עד כאן. יש לנו אחריות, הרי אנחנו אומרים, פשענו, אבינו, חטאנו. כן, יש וידוי. יש פה איזשהו מהלך של טריק מאוד מסוים בין האחריות שאני לוקחת על המעשים שלי לבין המקום של כן בחירה חופשית או לא בחירה חופשית, כן בלבלו אותי מהשמיים או לא בלבלו אותי מהשמיים. ורבי נחמן מברסלב אומר, למה אומרים לך דון כל אדם לכף זכות כלא, עד שלא תגיע למקומו? כי במקום שבו הוא נמצא רק הוא מבין כמה הוא היה רעב, צמא, אנוס, עבדו עליו, שיגעו אותו, הוא היה ברקנות, בשיעמום, הלך למות. זאת אומרת שיש פה איזשהו מקום שרבי נחמן מברסלב, איך תמיד אומרים שאדם ייפטר מן העולם בימי ו-20, צריך להגיד, אני רוצה להגיע להיכל של רבנו. עכשיו אני גם מבינה למה. אתה אומר, אני רוצה להגיע להיכל של רבנו, אתה קולט שאתה מקבל את העורך דין הכי טוב בעולם, כן? זאת אומרת, זה איזושהי סוגיה של דקויות, של מקום של בחירה, ואליהו הנביא בזמנו גם כן הביא את הטענה הזאת מול ריבונו של עולם, הרי אתה בראת את היצר הרע, מה אתה רוצה מהם? יש טיעונים כבדים, מה שנקרא, מול הקדוש ברוך הוא ביום המשפט, של עד כמה האחריות היא שלי, עד כמה אני ירדתי למקום של מציאות שלא טוב, כל הטיעונים שהבעל שם טוב מביא על המציאות של בת ישראל, שלכתחילה אין בה שום פגם, כל המציאות שרבי נחמן מברסלב מספר לנו פה, שעיקר היסודו של רבי נחמן מברסלב, שזה נופל למקום הזה שהוא מדבר על אין שום ייאוש בעולם כלל. למה אין שום ייאוש בעולם כלל? כי אין לך מה להתייאש. מה שלא יהיה, הוא לא מתייאש ממך, כן? זה האין שום ייאוש בעולם כלל, כי כולנו בדיכאון וחצי מיואשים, אם לא מיואשים לגמרי. אין שום ייאוש בעולם, זה הוא לא מתייאש ממני. ובתוך כל הבלגן הזה, יום הדין מגיע ומתקרב, אז כמובן שיש לי מקום של לחזק את הרצונות הטובים. וגם הבעל שם טוב וגם רבי נחמן ידברו הכל על הרצון הטוב ועל ה... אבל אחרי הנפילה, אחרי שנפלתי, שזה יביא להתרחקות, שזה יביא למקום שאני לא רוצה לדבר איתו, שאני אתבייש, שאני ארגיש אשמה, בושה, ושאני אברח ממנו, שהוא יצעק לי היקה? לא, אני אצעק אליו היקה. הפתרון של כל הסוגיה הזאת, אומרת זה הבעל שם טוב וגם רבי נחמן מברסלב, הפתרון של כל סוגיית הנפילות למיניהם והכישלונות, זה לרוץ אליו, להתרעם בפניו ולהגיד אותי, איך ייבשת אותי? איך שלחת אותי בספינה ככה עם הגוי הזה, המכוער? תראה מה עשית לי. תראה למה נאלצתי להגיע. איך נפלתי? מה עשיתי? וידוי, דיבור, קשר. וכותב פה הבעל שם טוב, והבעל שמח בליבו על גודל תרעמותה וצניעותה. זאת אומרת, עם כל מה שהיא עברה ועשתה, בסוף הוא שמח בנו שחיפשנו את הקשר, שבאנו להתוודות, שהסתכלנו לו בעיניים, שדיברנו בכנות, שביקשנו עזרה, שסיפרנו לו כל מה שעובר עלינו, שלא הסתרנו. זאת הנאמנות הכי גדולה. לספר הכל, לבקש עזרה, זו נאמנות שהיא בעצם ישועה של העולם הזה. ואחר כך מספר לנו הבעל שם טוב, הוא כבר יבוא חשבון עם הגוי הזה שעבד וגנבת את הבת. הוא בסוף יודע הכל, הוא מבין הכל. אז להגיע לראש השנה למשפט זה להגיע עם המון אהבה. לא רק עם יראה ופחד מיום הדין. זה להגיע עם הרבה אהבה להבין שאני ממליכה אותו על החיים שלי, כי הוא נמצא ונוכח בכל מציאות, אפילו הכי קשה שיש לי. זה להגיע אליו, והנה אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, זה להיות ניצבת שם ולהסתכל לו בעיניים, לחפש קשר מחודש, לחפש לחדש את הקשר, לחפש להאיר את הקשר, לחפש את האהבה הזאת, לחפש לאהוב אותו, להאמין בו, להיות נאמנה אליו, לגלות לו הכל, שהוא החבר הכי טוב שלי. ככה אנחנו צריכים להגיע לראש השנה. לא להיבהל ממה שהיה השנה הזאת. לא להיבהל מכל מה שקורה. רק לבוא אליו, למצוא אותו, להשאיר מבט, להתרעם, להגיד לו, היקה, כן, להגיד את זה. הוא רוצה את הדיבור הישיר, האוהב הזה שלנו. שנזכה להתחדש בראש השנה הזה לקשר חדש של אהבה עם הקדוש ברוך הוא. שהוא אוהב אותנו, הוא אוהב אותנו, שאנחנו אוהב אותו בחזרה. ושגם יראה את זה קצת יותר, הייתי אומרת. שנזכה.